אנשים ומעשים טובים, היום אנחנו נותנים יד לקשיש. מר דוד דנחי הוא מנכ"ל חברת יד לקשיש, הוא משמש גם כיועץ וכמכוון לגיל השלישי, הוא בעל תעודת הסמכה לניהול בתי אבות. הייעוץ ניתן חינם, ובהבטחה של מר דנחי אני מבטיח נאמנה כי לא אמליץ על מוסד כלשהו שאותו אינני מכיר לעומק. שלום למר דוד דנחי.
שלום וברכה.
כמה זמן אתם פועלים לטובת הקשישים?
אני כבר פועל בעצם מאז שיצאתי לגמלאות ממשרד ראש הממשלה.
אתה בגמלאות?
כן.
לא נשמע ככה.
לא, אני צעיר. יצאתי לגמלאות בגיל 50.
אוקיי.
המדינה מאפשרת לעובדיה לצאת בגיל מוקדם, לאחר שעבדו 30 שנה בשירות המדינה. ומאז 2000, מאז שנת 2000 אני עוסק בזה עד עכשיו. במהלך התקופה הזאת אני גם ניהלתי עמותה שנותנת שירותי אפוטרופסות לחסויים. ולכן הידע שלי בנושא אפוטרופסות הוא עצום. בסך הכל אני משתדל לתת פתרון הוליסטי מלא לקשיש ולמשפחה שלו.
מה זה אומר הוליסטי?
זאת אומרת כך, כשמתקשרת אליי משפחה ומציגה את הבעיה שלה, אני בודק גם שאלות שהן בכלל לא מעלות על דעתן.
כמו?
למשל, אם צריך לעשות אפוטרופסות לקשיש או לא, ולהפוך אותו לחסוי או לא, או מה קורה עם חשבונות הבנק, איך לנהל אותם, אם להכניס לבית אבות או לא לבית אבות, או לדיור מוגן, או שמה אולי יותר טוב עובד זר, ולא דווקא מסגרת ממוגנת, כך שהוא יישאר בקהילה.
עכשיו, הפעילות שלכם מתבצעת בעקבות פנייה אליכם?
הפעילות מתבצעת בעקבות פנייה שבאה ממספר מספרות. האחת דרך האינטרנט, דרך האתר, והשנייה דרך משרד ראש הממשלה השונים, אני בקשר עם כמה משרדי ממשלה, וגם מפלפה.
אני לא מבין, זאת אומרת, רגע, יכול להיות שבני משפחה פונים אליכם? בסדר. מה זאת אומרת משרדי הממשלה? הרשויות פונות אליכם כשהן יודעות על אנשים שיש איתם בעיה כלשהי?
לא, למשל, במשרד שבו עבדתי, הם יודעים שאני עוסק בנושא של התאמת מסגרות.
אבל על סמך מה, מאיפה הם יודעים שיש אנשים שצריכים להגיע אליך? מה, זה פנייה אישית או מתוך התפקיד עצמו?
יש, במשרד ראש הממשלה ישנו גוף שיודע מה אני עושה, אני מספר לו מה אני עושה, ואם יש איזושהי בעיה, הוא מפנה אליי.
כלומר, זה גוף שמטפל באוכלוסייה הזו, וכשיש אנשים שיש להם בעיה והם נתקלים באיזשהם בעיות, הם יודעים לאן להפנות אותם.
כן.
אין רשות במדינה שאמורה לעשות את זה?
לא.
הנה עוד רשות.
מי שמטפל בנושא של קשישים מבחינה ממלכתית, זה משרד העבודה והרווחה.
כן.
ומשרד הבריאות. כל אחד אמון על גזרה מסוימת של פיקוד. משרד העבודה והרווחה מטפל באנשים שהם עצמאים, תשושי גוף וכדומה, ואילו משרד הבריאות מטפל באנשים שהם סיעודיים ותשושי נפש.
כלומר, יש גופים במדינה הרשמיים שבעצם אמורים לטפל בכל האוכלוסייה.
כן, בדרך כלל העובדים הסוציאליים שנמצאים ברשויות הם אלה שהם הכי קרובים למשפחות.
ברור. ובכל זאת מפנים אליך. איך אתה מסביר את זה?
תראה, אני כבר נמצא 10 שנים בתחום הזה, ואנשים מכירים אותי מפה אל פה, ומפנים אליי.
אז מה בעצם אתם עושים ביד לקשיש?
מה שאני עושה דבר כזה, משפחה מתקשרת אליי, ומעוררת את הבעיה שיש לה, למשל, עם הקשיש, הוא נניח, למשל, הוא תשוש נפש. ואז יש להם, הם לא יודעים איזה יתרון לבחור, האם להכניס לבית אבות או לא להכניס לבית אבות.
מה, אגב, סליחה, בוא תגדיר לנו, אתה מדבר איתנו כאילו שאנחנו נדע את זה בעוד כמה שנים מן הסתם, אבל מה זה תשוש נפש?
תשוש נפש זה אדם שפגוע מבחינה קוגניטיבית, כלומר, הוא איבד את הזיכרון שלו לטווח קצר. מה שנקרא, אחד מסוגי הדימנציה זה אלצהיימר. הציבור מכיר את המילה אלצהיימר יותר מאשר את המילה דימנציה. אדם ששוכח איפה הוא נמצא, איבד את ה... לא מתמצא לא בזמן או לא במקום.
זה קורה לי כל הזמן, אני 5 דקות אחרי ששם את המפתח לא מוצא אותו.
כן,
זה ממש אובדן זיכרון לטווח קצר.
זה עדיין לא הופך אותך לתשוש נפש, כי גם אנחנו מדי פעם שוכחים כמה דברים, אבל זה לא תופעה.
זה אולי כדי להוכיח של אף אחד מאיתנו לא חסין.
כן, אף אחד לא חסין. אגב, אני מאוד ממליץ למי שלא רוצה ללכות בדימנציה, שיפעיל כל הזמן את הראש, ילמד, וזה איך שהוא משמר את המוח, משמר את תאי המוח, אפילו מייצר תאי המוח חדשים.
אתה אומר זה כמו שריר. לא תתפעל אותו?
כמו שריר, בוודאי.
לא תתפעל אותו? אז
המוח גם מייצר, לאחרונה יצאו מחקרים חדשים שהמוח מייצר תאים חדשים בעקבות לימוד מאומת, הפעלת המוח.
באמת?
זה טוב מאוד.
הרי שנים חיינו בידיעה שאנחנו נולדים עם כמות מסוימת של תאי מוח, ומאותו רגע בעצם הם מתחילים להיעלם לאט לאט. ואנחנו לא משתמשים אלא ב-15% מהיכולת של המוח או משהו כזה.
כן, אבל היום ישנם מחקרים שתומכים בעובדה שלהפך, תאי המוח מתחדשים. זה דבר חדיש מאוד שקראתי אותו לאחרונה באחד המאמרים המדעיים. וזה דבר מעודד, דהיינו גם טוב ללמוד בכלל.
תמיד, זה נכון, זה נכון. דיברת קודם שאתם בודקים ורואים אם לשים אותו בדיור מוגן, בבית אבות, אולי בבית. בבית אנחנו מבינים, מה ההבדל בין דיור מוגן לבית אבות?
עכשיו כך, אגב, דיור מוגן הוא זה מין גוף, מין מסגרת שהוקמה בסך הכל לפני 10-15 שנה. היא לא הייתה קיימת בארץ כל כך כמו שהיום.
כן, פעם היה יותר בתי אבות.
עד אז היו בתי אבות. שבתי אבות הם נחלקים לבתי אבות של אנשים שהם מיועדים לאוכלוסייה שהיא עצמאית לגמרי. ובתי אבות שמיועדים לאנשים שהם תשושי גוף. כלומר, אדם שהוא הולך על מקל או הולך על הליכון, בעזרת הליכון, אז הוא נקרא תשוש גוף, הוא לא עצמאי, אבל הוא לא סעודי שהוא מרותק לכיסא גלגלים.
בדרך כלל בבתי האבות יש גם מחלקות מסוימות בשביל האנשים האלה.
זהו, עכשיו, ישנם בתי אבות שמכילים את כל סוגי התפקודים, דיינו עצמאים, תשושי גוף וסעודיים.
אגב, יש לי שאלה, למה בית אבות? עד כמה שאני יודע ובדקתי, לא ממש מחקר, רוב האוכלוסייה במקומות האלה זה נשים.
נכון, רוב האוכלוסייה היא בית נשים, עכשיו לכן... אין לי הסבר למה זה בית אבות.
כי הם שרדו את האבות, האבות הלכו לעולמם ואנשים נשארו.
אנשים הם בדרך כלל נשארו, יש להם הרבה יותר כוחות תפקודים מאשר לגברים.
הוא אשר אמרתי, הם שרדו.
אנשים נשארו בבית, והאבות הלכו לבית אבות.
הבנתי.
לכן היום, אגב, חנים את בתי אבות, משתדלים לצאת מהסטיגמה הזאת, וקוראים בתי הורים, וכל מיני פטנטים כאלה להסתיר את הסטיגמה.
כן.
אז בתי אבות זה עצמאים, סעודיים ותשושי גוף. עכשיו, הדיור המוגן, עכשיו, לא הייתה איזשהו פתרון לאוכלוסייה מסוימת, שאוכלוסייה מאוד פעילה, עצמאית מאוד, והיא לא מעוניינת לראות לידה אנשים שהם מוגבלים. אז קמו דיורים מוגנים, שמיועדים בעצם לאנשים עצמאים לחלוטין. הם נכנסים לדיור המוגן, יש שם בדרך כלל רק אנשים עצמאים, הולכים לעבודה, חוזרים, מנהלים פעילות מאוד ענפה, כמו בית מלון.
ובכל זאת, עדיין בדיור המוגן, יש כמה שירותים שניתנים להם שהם יותר זמינים מאשר אם היו נמצאים בבית.
תראה, זה נכון, אבל, תראה, בדיור המוגן אדם יכול לקבל שירותים כמו שירותי בנק, שירותי רפואה, שירותי תרבות שונים וכו'.
כביסה, רופא.
שהם יותר זמינים בתוך הדיור המוגן. אבל כמובן שהדבר הזה הוא יקר, הוא לא דבר זול.
כן, שאלה של מחיר.
שאלה של מחיר, ואגב, אני, חלק מהניכר מהמקרים, אני ממליץ לאנשים לא ללכת דווקא לדיור מוגן, אלא להמתין. כי אם אדם הוא עצמאי ופעיל ואקטיבי, ויש לו חברה וכו', למה לעזוב את הבית ואת הקהילה ללכת לדיור מוגן? יש איזה מחיר מאוד כבד לדיור מוגן.
מה המחיר? מה המחיר?
המחיר של דיור מוגן, אני לא מסתכל על המחיר הכלכלי.
לא, לא מדברים. מזה יש לנו כל מיני דרגות, אנחנו יודעים, יש כל מיני רמות של מחיר.
אבל המחיר הוא נפשי. כי אדם שהולך לדיור מוגן, הוא משלם מחיר לא פשוט, זה כמו קיבוץ, שאדם נכנס לתוך קיבוץ, והוא צריך מעכשיו להתחיל מחדש ליצור את החברה החדשה, ולהיזהר מאוד בהתנהגויות שלו. לא כל אחד הוא מסמפת אותו, ואם אתה שם מתנהג לא בצורה שנראית לך כמו בבית, אז אתה עלול גם להיות מנודה מהחברה, וזה לא נעים.
כן.
ודבר שני, אתה עוזב את המבצר הקט שלך והחמים והטוב, והולך למקום שהוא מנוכר, זה לא דבר פשוט.
כלומר, שאנחנו רואים פרסמות לדיור מוגן בטלוויזיה, כן. אז זה כמו בסרטים, אתה אומר, אה? מראים לנו סרט שהוא לא תמיד אמיתי.
נכון, תשמע, אני אומר לך בכנות רבה, כי דיור מוגן זה דבר נחמד וטוב, אבל אדם צריך להפנים את מה שאני מסביר לאותו קשיש בעצם מה המחירים שהוא צריך לשלם, איך תתמודד עם המחירים האלה, ואם זה מקובל עליו, יפה. תראה, יש אנשים למשל שהם ערירים, אין להם ילדים וכו'. אז בוודאי שדיור מוגן יכול לעזור להם הרבה יותר מאשר ישבו בבית ויחפשו, יסתכלו כלום, יצפו כלום בטלוויזיה. אבל הדיור המוגן מספק באמת חברה ושירותים ותרבות, מערכת החיים של הקשיש. באופן עקרוני, זה לא הולך התחילה, זה צריך לחשוב על זה טוב טוב, המחירים הם מאוד לא קלים.
עכשיו, יש היום למעשה בתי אבות ודיור מוגן בכל הארץ, אתם מטפלים בכל הארץ?
בכל הארץ, כן, יש עוד, עוד נקודה מאוד חשובה, כדאי מאוד שהמאזינים ישמעו אותה. יש אנשים רבים שעל מנת להיכנס לדיור המוגן, נאלצים למכור את הנכס היחידי שיש להם, שיש ברשותם, כדי לממן את הדיור המוגן.
או את בית האבות.
דיור המוגן, לא בית אבות.
בבית אבות זה לא כך?
בבית אבות זה בדרך כלל לא כך, לא.
מה, שם אתה משלם שכירות?
התשלום הוא יותר חודשי. בדיור המוגן אדם נאלץ, בגלל המחירים הגבוהים, לממש נכס. ואני מאוד לא ממליץ לממש נכס, מפני שאם אתה מממש היום את הנכס, אז חס ושלום, ברגע שאדם הופך לו לסעודי, וממש את הנכס, אז מה יישאר לך, איך אתה תוכל להמשיך לתפקד ולשלם עבור הוצאות מאוד מאוד גבוהות של אדם שהוא סעודי. לכן אני ממליץ, אם אדם יש לו כסף, חסכונות, מעבר לנכס שיש לו, הלאה וסהלה. אבל אם לא, צריך לחשוב טוב טוב איך להתמודד עם הבעיה הזאת.
כן, אז במצב כזה אתה אומר עדיף בית אבות.
עכשיו ככה, יש בתי, עכשיו, הנקודה נוספת, בדיור המוגן בדרך כלל נכנסים אנשים שהם צעירים מאוד. מ-68 משהו כזה עד 75 משהו כזה. אני לא אומר שאין אנשים מבוגרים יותר שם, אבל בדרך כלל האוכלוסייה היא מאוד מאוד צעירה, בני 70. בבתי אבות האוכלוסייה היא בדרך כלל מבוגרת יותר, מ-80 ומעלה.
איך אתה מסביר את זה רגע? אם הוא נכנס לשם צעיר 68, אז מה, ב-75 הוא עוזב?
לא, הוא נשאר.
הוא נשאר, זאת אומרת בשלב מסוים גם הוא יהיה 80.
נכון, אז יש דיורים מוגנים שיש אנשים גם בני 80, אבל אז המצב שלהם מידרדר יותר, בדרך כלל, ואז נכנסים למחלקות שהן מחלקות לתשושים. בדיור המוגן יש גם מחלקה לתשושי גוף. לא, לא בכולם, אבל יש פתרונות כאלה. או ללכת למחלקה סעודית, גם יש מקומות שיש בהם מחלקות סעודיות, אז נכנסים למחלקות הסעודיות. יש מין איזשהו גלגל כזה שאדם נכנס אליו.
ואתה אומר שבעצם הכי טוב זה אם אפשר, אז להישאר בבית.
לא מדויק, תלוי במצב של הקשיש.
אני אומר, אם אפשר.
אם אפשר, כן. ביתו של אדם ומבצרו, זה המדיניות שלי. אני מאוד ממליץ שאדם יהיה בבית, אבל חייבים לשקול היטב היטב מה המחירים.
כלומר, כשבא אליך מישהו לייעוץ מה לעשות, אתה בעצם בודק את ההכנסה הכלכלית שלו, מצבו הכלכלי, מצבו החברתי, מצבו הבריאותי, ועל סמך כל הדברים האלה יחד, אתה בעצם נותן את ההמלצה.
נכון, נכון. אני אתן לך דוגמה מאוד קיצונית, שזה היה לי לפני יומיים. מתקשרת אליי משפחה, אחד מבני המשפחה, ומספר לי ששני ההורים שלו נמצאים בבית, שניהם סעודיים, האב סובל מפצעי לחץ, והאימא גם כן. אני אומר לנו, מה אתה עושה בבית עם פצעי לחץ? זה בא איזושהי אחות ומטפלת ושמה משחה וכו'. אבל אני אומר לו, בן אדם, האיש הזה צריך לקבל טיפול רציני, טיפול סעודי, טיפול שמתאים לפצעי לחץ, לא יושבת בבית ולקבל איזה משחה. אומר לה, אחותי לא מסכימה, כי היא בשום פנים ואופן לא מוכנה לבית אבות. אני אומר לה, אתה עושה פשוט טעות, זה לדעתי, לא אמרתי לזה בפנים, זה חוסר אחריות. לקחת אדם שסובל מפצעי לחץ ולהשאיר אותו בבית, זה לא דבר פשוט, זה מסכן את החיים שלו.
כן.
אז במקרים האלה אני מאוד ממליץ ללכת לכיוון של בית אבות, שיטפלו בו כמו שצריך.
ואתם, כמו שאמרת, מתעסקים בכל הארץ, בעצם.
בכל הארץ, כן.
ואתה
כן.
בודק, זאת אומרת, לך יש רשימה של כל המוסדות בארץ, בתי אבות, דיור מוגן, נכון. שנותנים שירות, ואתה בעצמך עברת לכולם וראית את זה?
אני בעצמי ביקרתי באופן פיזי, בעצמי ביקרתי ביותר מ-300 בתי אבות, זאת אומרת, דיורים מוגנים ובתי אבות. על כל בית אבות ובית אבות יש לי דוח מלא מפורט.
מתוך ה-300, על כמה היית ממליץ לבן משפחה שלך לשהות אם צריך?
יש הרבה בתי אבות טובים מאוד.
יש, אני שואל על כמה מתוך ה-300 היית ממליץ?
לערכתי, אני יודע מה, מתוך 30-40% מהם.
30 או 40 אחוז מתוך ה-300.
כן, יכול להיות, אולי...
זאת אומרת, פחות מחצי.
כן.
וחצי מהם, אתה אומר, זה לא מקום. זה לא מקום. זה אנשים שפתחו מקום, פתחו מוסד, אבל הוא לא מתאים. זה לא עומד בסטנדרטים.
זה קצת פשטני לומר את זה, אני אגיד לך גם למה, כי...
זה לא, ראינו כבר תוכניות בטלוויזיה, ראינו כבר בעצמנו מקומות כאלה, שאנחנו לא מבינים איך זה יכול להיות, שהטיפול בהם הוא לא טיפול, שהמוסד עצמו, האמצעים הפיזיים לא מתאימים. אנשים כאן תופסים איזשהו הזדמנות, תופסים הזדמנות שרואים שאפשר לעשות בה קצת כסף ופותחים מוסדות.
בטלוויזיה בדרך כלל, על מנת להגדיל את הרייטינג, את תופסת בדרך כלל מקרים מאוד קיצוניים.
בסדר, בוודאי, מה, הם לא צריכים להראות מקום טוב ולהגידו לא טוב. הם צריכים להראות את המקומות הלא טובים, ולהגידו לכאן לא ללכת.
אבל הנקודה היא כזו, שמטילים סטיגמה על כל בתי האבות, על כל המקומות האלה.
אני לא חושב, לא, מעולם לא הטילו סטיגמה על כל בתי האבות. הרעיון הוא בעצם, לפני שנכנסים למקום, ללכת, לבדוק אותו טוב, טוב. פשוט מאוד.
לכן אני נמצא, ואני מבקר בבתי אבות לעתים, כל הזמן אני מסתובב בין בתי אבות השונים, אני מכיר את בתי אבות לפני ולפנים.
אתה רציני, אתה איש מקצוע רציני.
עכשיו, חוץ מאשר נושא שבתי אבות דיור מוגן, אני גם נותן ייעוץ בנושא אפוטרופסות, שזה נושא מאוד מאוד חשוב, ואנשים לא מודעים אליו.
כלומר, מה זה אומר?
כלומר, לפעמים... מציעים לאנשים, למשפחות, לעשות אפוטרופוס לאדם קשיש. אבל יש שני סוגי אפוטרופסות. יש אפוטרופוס על גוף ויש אפוטרופוס על רכוש. או שניהם יחד. אפוטרופוס על גוף זה נועד על מנת, אם אדם צריך לקבל איזשהו טיפול פולשני, כן? והוא לא מסוגל להחליט בעצמו כי הוא תשוש נפש, הוא דימנטי.
טיפול רפואי.
כן, טיפול רפואי חודרני. אז מי הוא צריך לחתום על הטיפול, להיות שהוא לא מסוגל, לא קשיר. אז צריך אפוטרופוס לחתום במקומו.
ברור.
על דבר כזה אני ממליץ. אבל על אפוטרופוס רכוש אני מאוד מאוד ממליץ בהסתייגויות רבות, כי בחלק ניכר מהמקרים
שמענו על כל מיני תרגילים.
אני אומר לאנשים, למה ללכת לעשות אפוטרופוס? אם אתם יש לכם גישה טובה לחשבון ואין לכם בעיות של ניהול החשבון וכו', למה ללכת לכיוון אפוטרופסות?
נכון מאוד.
עכשיו, היות שניהלתי עמותה שלמה של 200 אי של אפוטרופסים, אז אני מכיר את כל הבעיות של נושא של אפוטרופסות. ועכשיו, אנשים לא תמיד מודעים מראש. אני מסביר להם מה התוצאות של, של המהלך הזה.
כן, ברור.
על מנת לא להיכנס לכל מיני בגים, שאחר אתם, זה דברים שהם בלתי הפיכים,
זה
חבל.
זה ברור. עכשיו, עוד נושא אחד שאני רוצה לדבר איתך עליו, זה עניין הזרים, העובדים הזרים.
כן.
מתי זה עדיף, מתי כדאי להשתמש בעובד זר, מי בודק את העבודה שלו, מי יודע שהוא מתאים לעבודה הזו.
אוקיי.
מתי בשום פנים לא להביא עובד זר?
אני אסביר.
כן.
קודם כל, על מנת להיות ישר וכן וגלוי, אני בעצמי לא חברת כוח אדם שמביאה עובדים זרים.
ברור.
אני מייעץ בנושא עובדים זרים. ואם צריך עובד זר, אז אני מפנה את הפנייה הזאת לקולגה שהוא אדם ישר והגון, ואני מפנה אליו את הבקשה, הוא מטפל בה, ואני מתנתק מהעניין. אין לי שום
בין... אין לך נגיעה לזה, אתה לא נוגע אישית בנושא עצמו.
לא נוגע אישית, אבל... אני ממליץ, מתוך ההיכרות הרבה שלי עם הנושא הזה, אני למשל ממליץ, לא ממליץ ללכת לעובד זר, במקרים למשל שאדם הוא ערירי, ואין מישהו שישגיח על העובד הזר. זה דבר בעייתי מאוד.
כן.
מאוד בעייתי שאדם ערירי, יש לו עובד זר בבית, ולך תדע מה קורה איתו. אין שום פיקוח ושום דבר, וזה לא טוב.
וגם על זה כבר ראינו דברים ושמענו.
נכון, נכון. עכשיו, לא כל העובדים הזרים הם לא בסדר, חלקם הם בסדר גמור, אלא מהי? צריך פשוט להיזהר בבחירת עובד הזר.
מי בודק את העבודה שלהם?
בדרך כלל, המשפחה היא זו שבודקת את העבודה. חברת כוח האדם...
רק מי יבט אותם?
היא אמורה על פי חוק, לא מזמן יצא חוק בינואר השנה, ינואר השנה,
כן.
להפעיל עובדת סוציאלית כל 3-4 חודשים, עובדת סוציאלית צריכה לבוא ולבדוק את מערכת היחסים בין המטופל לבין עובד הזר.
אגב, מישהו בודק מה היכולות, זאת אומרת, מה ההכשרה של העובד הזר לתפקיד הזה, או שכאן אין כלום?
חברת כוח אדם היא זו שאמורה לבדוק מה היכולות, ובזה יש הבדל בין חברות הזרות השונות, חברות כוח אדם השונות. יש כאלה שמשקיעות הרבה הם נוסעים לחוץ לארץ לראיין את העובדים הזרים במקומות מגוריהם, ומקבלים לפני כן קוריקולום ויטה של כל אחד ואחד, מתאימים את
קורות חיים, נגיד.
כן, מתאימים את זה לקשיש עצמו. יש חברות שהן טובות והן עושות עבודה נאמנה, ויש כאלה שהם חפרים, שהם לא עושים עבודה טובה, וזה לפעמים גורם לאיזשהו סטיגמה שלילית.
בקיצור, כמו כל דבר בחיים, לפני שאתה מקבל החלטה, תבדוק טוב טוב מה שאתה עושה, כדי שלא תופתע אחר כך. תתייעץ עם מי שצריך.
להתייעץ עם יועץ מקצועי זה דבר חשוב מאוד.
איך מתייעצים איתך? לאן פונים?
פונים ליד לקשיש, ייעוץ והכוונה לכוח אדם.
כלומר, אפשר למצוא את זה כמובן בגוגל. מי שלא יודע בגוגל, מה הטלפון?
הטלפון 0522.
כן.
544-307.
אני אחזור. יד לקשיש, הכוונה והכוונה וכוח אדם, 052.
ייעוץ והכוונה לגיל הזהב.
כן, אוקיי, 052-2544-307. 052-2544-307. מר דוד דנחי, מנכ"ל יד לקשיש, תודה שהשתתפת בתוכנית שלנו. בשורות טובות שיהיו לכולנו. כל טוב.
אמן, אמן, כל טוב.